ערב טוב רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים הערב בעזר השם פרשת ויקהל. יהיה רצון ששיעור יהיה לרפואת התינוק אהרון דניאל בן אבישג חנה, ששם שלח לרפואה של מה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. רואים בפרשת שבוע, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. התחיל להגיד להם על ענייני שבת. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום שביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני. כל העושה בו מלאכה יומת, אחרי זה על העניינים של המשכן. באמת, חז"ל שואלים, למה חזר משה רבנו כאן עוד פעם, לצוות אותם שוב פעם על מזווה של שבת? הרי בני ישראל כבר נצטוו על השבת, עוד בהר סיני, בעשרת הדברות, כבר שמעו מזווה של שבת. ועוד לפני כן, חז"ל אומרים במערה, שם שם לו, נתן להם קצת מזוות, שבת, דינים וכו'. אז כבר הם שמעו את המזווה של שבת, למה חוזר מצווה אותם כאן עוד הפעם? יש שאלה אחת שצריכים להבין, למה משה רבנו חוזר מצווה אותם על זה? אמנם הגמרא לומדת מהסמיכות של העניינים, כאן כתוב במזווה של שבת, תקף אחרי זה מלאכות של המשכן, לומר לך שכל המלאכות שהיו במשכן, אסור לנו לעשות אותן בשבת. זה אחד מהסיבות שהתורה הסמיכה את הדברים. אבל בכל זאת, צריכים להבין גם כן, למה התורה הסמיכה, משה רבנו חזר וצווה אותם כאן עוד פעם על מזווה של שבת, צריכים להבין בעזרת השם. וגם כן, מה אומר להם? אלה הדברים אשר צווה אדוני לעשות אותם. מה הם הדברים? אומר להם שבת. ששת ימים תעשה מלאכה, ויום שבעי לכם קודש, לא תבערו אש בכל משבותיכם יום השבת, וזהו. אחרי זה כבר נושא אחר על עניינים של המשכן. מה זה אלה הדברים אשר צווה השם לעשות אותם? כולה יש רק מצווה אחת כאן, מצווה אותם על השבת. קורא לזה אלה הדברים. הגמרא גם דורשת אלה הדברים, כאן למדנו רמז ל-39 מלאכות, אומר אלה, כמה זה בגימטריה? 36. ודברים, מאות רבים זה שתיים, זה כבר 38, אבל לא כתוב אלה דברים, אלה הדברים. זה בא להוסיף עוד אחד, כאן רמז ל-39 מלאכות בשבת. אבל הדבר הזה, אלה דברים אשר צווה השם לעשות אותם, על מה זה חוזר? חוזר על שבת. מה צריכים לעשות בשבת? אלה דברים אשר צווה השם לעשות אותם. מה צריכים לעשות? שמרו את השבת. אחר כך בעשיית המשכן, אומר עוד פעם, זה הדבר אשר צווה השם לאמור. וכבר שיש אמירה בפני עצמה. אז כאן המצווה הזאת היא חוזרת על המצווה של שבת. מה הוא מצווה לעשות? מה צריכים לעשות בשבת? אדרבה, מצוות שמירת השבת זה בשב ואל תעשה. כן, חייב לשבות, חייב לנוח. אז אתה צריך לנוח ביום השבת. למה? כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ואין נפש. אתה גם כן תנוח ביום שבת. אז זה המצווה של שמירת שבת, זה שובתים, לא עושים מלאכה. מה אומר הפסוק? אלה דברים אשר צווה השם לעשות אותם. מה צריכים לעשות? בעל התורים גם כן הביא כאן, לעשות חסר וו כתיב. כתוב, לא כתוב לעשות עם וו, כתוב לעשות בלי וו. למה זה? אומר לעשות, אם תקרא את זה הפוך, אומר, תשע למד. תשע למד, מה זה תשע למד? יש לך 39 מלאכות, יש לך בשבת. אז תשע ולמד, רמז ל-39 מלאכות של השבת. וגם כן, זה כמו שאמרנו, צריכים להבין בעזרת שם, מה זה העניין הזה שנכתב כאן שזה חסר. אנחנו נתחיל בעזרת השם, שאחרי המצווה הזאת של שבת, הקדוש ברוך הוא צווה אותם, משה רבנו אומר להם, זה הדבר שצווה השם לאמור, קחו מאתיכם תרומה להשם, כל נדיב לבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. צווה אותם להכין את המשכן, ופסוק אומר, קחו מאתיכם תרומה להשם. מה זה העניין מאתיכם? קחו מאתיכם. ודאי מאתם, איפה יביאו מהשכנים? ודאי שיביאו מאתם. למה אומר להם מאתכם? שבוע שעבר ראינו מה שכתב בזוהר הקדוש, תחילת פרשת ויקהל, אומר, כחום מאתכם, אומר, כי באמת בשעת הצווי פרשת תרומה וצווה, כתוב כל נדיב לב, כל מי שרוצה לתרום, יבוא ויתרום, בכלול גם את הערב רב. אפילו הערב רב שהם רוצים לבוא ולתת תרומה, הם מקבלים מהם. אבל עכשיו, אחרי שעם ישראל כבר עשו את העגל, בא הקדוש ברוך הוא, רצה להפריד את העיר הבב מעם ישראל, אמר כי חום מתיכם כרומה לשם. מה זה מתיכם? לא מהעיר הבב, רק מתיכם בין ישראל, רק ממכם עכשיו רוצים לבנות את המשכן. לפני כן רוצים לכלול את כולם ביחד, עכשיו רק מכם. זה מה שלמדנו שבוע שעבר מהזוהר הקדוש. אבל סבירו גם כן חז"ל, מה זה מתיכם? אומרים מתיכם, כלומר צריך לקחת את הכל שיהיה שייך לבני ישראל. מה הכוונה? אומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו הולך לבנות את המשכן, אומר, לא יבנה השם את המשכן מכסף שזה גזול ביד עם ישראל חס ושלום. לכן אמר, כי חום מתיכם תרומה לשם. מה זה? שהכסף הזה שאתם תורמים יהיה שלכם. לא כסף גזול ותבואו ותרימו אותו. הקדוש ברוך הוא, השם שונא גזל בעולם. לכן אומר להם כאן, מצווה אותם כאן להשם, כי חום מתיכם תרומה לשם, שלא יהיה בו שום מדוד של גזל. אז זה מה שאומר להם כאן את הדברים הללו. והנה, כדי להבין את הדברים הללו, מה הוא מתכוון העניינים של גזל כאן, בני ישראל, לפני שהם יצאו ממצרים, הפסוק אומר, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. מה זה איש מאת רעהו? כל אחד שואל לשכנים. אבל הבעיה, איך הפסוק קורא לזה איש מאת רעהו? מי זה רעהו? עם ישראל, הם לא היו החברים וידידים של המצרים. למה? יש גמרא, אומרת שם הגמרא, מסכת בבא קמא, אומרת שם הגמרא, במשנה כתוב, אומר, וכי גח שור איש את שור רעהו ומת, אז הוא מכירו את השור החי וחסות כספו, וגם את המת יחצון וכו', זה מה שכתוב בתורה. אומרת שם המשנה, וכי גח שור איש את שור רעהו, שור רעהו, אבל לא שור של הקדש, ולא שור רעהו, ולא שור של גוי. לכן אומרת שם המשנה, שור של ישראל שנגח שורו של גוי, פטור. למה? זה לא רעהו. כתוב בתורה, והיגח שור איש את שור רעהו, זה לא רעהו. הגוי, אלא זה לא חבר שלנו. לכן, לא שייך לקרוא לגוי שזה חבר שלנו. לכן אומר כל הפסוק, אומר, לא מדבר על גויים. ואם כן, איך אומר הפסוק, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו. איך יכול להיות, מה זה איש מאת רעהו? וכי המצרים הם החברים שלנו, הם הרעים שלנו. המשנה עכשיו קראנו שהם לא שייכים אלינו. לא שייך לקרוא להם רעהו. זה דבר אחד. אם תגידי שהתורה דיברה כלשון בני אדם, יבוא בן אדם ויגיד, התורה דיברה בלשון בני אדם, ולכן קרא אותו רעהו. אבל באמת זה, גם זה לא נכון. למה? כי המצרים לא היו ידידים של עם ישראל אף פעם. הפסוק מעיד עליהם, אומר, הפסוק אומר, ויקוצו מפני בני ישראל. אומר, היו כמו קוצים, היו בעיניים של המצרים. אז לא שייך להגיד להם שאנחנו החברים שלנו. למה אומר הפסוק, ויקחו איש מאת רעהו. מאת רעהו לכאורה זה לא מתאים לדבר הזה. גם כן דיברנו כמה פעמים, הגמרא ברכות שם דפת, והיה שם הגמרא, דבר נא באוזני העם. מה זה דבר נא? לשון של בקשה. בקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד לבני ישראל שבקשה מכם שכל אחד יקח איש מאת רעהו ואיש מאת רעהו כלי כסף וכלי זהב. אומר, למה לשון של בקשה? אומר, שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם, קיים בהם. ואחר כך ניסו ברכוש גדול לא קיים בהם. לכן, אומר, בבקשה, דבר נא באוזני העם. זה מה שכתוב. גם שם כולם שואלים, מה צריך לבקש לשון של בקשה לקחת כסף? בבקשה, לך תקח כסף. כולם לוקחים. מה זה אומר בבקשה, לך תביא. אז גם זה, העניין גם שם, כאורה, לא מובן. מה זה שמצווה אותם, אומר, תראה לו כסף, נפשו של האדם מחמדת אותו. ואיך אומר לו, דבר נא באוזני העם, לך שתביאו את זה. זה דבר אחד. גם כן כתוב במדרש, אומר שבשעה שבני ישראל באו עם כסף, שאלו כל אחד מי שמתראהו ואישה מתראהותה, יצאו עם כל הכסף וזהב. הגמרא מסכת בכורות אומרת, אין לך כל יהודי ויהודי שיצא ממצרים, שכל אחד יצא עם 90 חמורים לובים שנושאים כספה וזהבה של מצרים. כל אחד יצא עם עושר גדול, כל אחד שאל מתראהו ומתראהותה, רחבתי חווה מלאו, כולם יצאו ככה. אז הרבה כסף. כשיגיעו על קריעת ים סוף, הפסוק אומר, הים ראה וינוס. מה ראה? אומרים חז"ל, בשעה שראה הים שכל אחד בא עם הכסף והזהב של מצרים, כן, ראה את כספם וזהבה של מצרים, לכן הוא נקרע. החכם שני אומר, ראה ארונו של יוסף, ולכן הוא נקרע. למה דווקא ארונו של יוסף? אומר, ארונו של יוסף, בגלל שכתוב ביוסף, וינוס ויצא החוצה, עם אשתו של פוטיפר, לכן מדע כנמדע, אותו דבר, הים ראה ארונו של יוסף, וינוס, הים ראה וינוס, הירדין נסוג לאחור. זה מה שקוראים בהלל. אז זה מה שכתוב שם במדרש. וצריך גם כן להבין את הדברים הללו בעזרת שם. מה זה קשור לארונו של יוסף, מתי שראה אותם לוקחים את הכסף וזהב? מה זה קשור לארונו של יוסף? אלא כמו שאמרנו, שהפסוק כאן מזהיר אותם כחום עתיכם תרומה להשם. מה זה חום עתיכם? כמו שאמרנו, כיוון שהקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, לכן הוא אומר, התרומות שאתם תורמים להביא למשכן, הם צריכים להיות 100%, לא שיהיה בהם שום נדנות של גזל, למה שהרי מזה הולכים לבנות את המשכן, כל הכסף הזה הולכים לבנות את המשכן. למשכן השם ודאי אומר צריך שיהיה כסף מזוקק, כסף נקי, כסף טהור, שיאספו אותו בטהרה, ואחר כך אפשר לתרום אותו לבנות בית להשם. אבל כסף שלקחו אותו בגזל או שלא כדין, אי אפשר לבנות מכסף כזה משכן. לכן אומר, כחום עתיכם. איזה גם כן סביר החזל. מתי צבע אותם על הדבר הזה? רש"י אומר פרשה, ויקהל משה למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר. למחרת יום הכיפורים, רמזו חזל, בכיפור, אומר כל ישראל, אין לך שום יהודי ויהודי שלא הולך לבית כנסת. כיפור, כל יהודים הולכים, מתפללים, חוזרים בתשובה, זה יום כיפור. נמצא שביום כיפור כל ישראל, כל אחד חזר בתשובה, לא רוצים לגזול, לא רוצים לעשות כלום. תקף, עכשיו זה הזמן המתאים שכל אחד יתרום. למה? אלא אומר, לפני כן, אומר, מי יודע, אולי אנשים השיגו את הכסף שלהם בגזל, ביושר, שלא ביושר, מי יודע איך השיגו אותו. אבל אחרי יום כיפור שכולם חזרו בתשובה, עכשיו אפשר לבקש מהם שכל אחד יביא את הכסף. אולי לפי זה גם כן אפשר להסביר מה שאמר רש"י, אמר בפרשת תרומה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה אומר שם הראשי? ויקחו לי תרומה, אומר לי לשמי. אז זה כוונה לי לשמי. לשמי, לשם שמיים, תקח את התרומה. מה העניין? אלא, יש כתוב בגמרא, מסכת בבא קמא, גם מסכת סנהדרין, כתוב שם, אומר, הרי בן אדם שהלך וגזל שאה של חטאים, כמות של חטאים, לתחנה, צחן את החטאים, זש אותם, עפה אותם, והפריש מזה חלה. כן? הפריש מזה חלה, עכשיו צריך לברך, שזה בשנה להפריש את תרומה חלה. אז לכן צריך לברך עכשיו. אז מה עושים? יכול לברך? אומר, זה גזול. אומר, הרי שגזל שאה של חטאים, תחנה, לשה, עפה, והפריש מן החלה, כיצד יברך? אין זה מברך אלא מן העץ. אומר, ועל זה נאמר, ובוצע ברך מעץ השם. אומר, זה לא מברך. אומר, גזל את שאה של חטאים, אז גם כן רוצה לברך? לכן אומר, זה לא שווה. לכן אומרים כאן, אותו דבר, בשעה שבן אדם הזה אומר, הוא גזל את הדבר, אף על פי שבאמת הוא קנה את זה בשינוי מעשה. אומר, לקח את החטאים, לא סתם להשתמש בחטאים ככה. תחן אותם, עבד, תרח עליהם. צרח בהם, בכל זאת, הוא אומר, לא שייך, בחטאים האלו, לא שייך שיהיה להיקרא שזה שמו של יהודי. זה אומר, זה קנה את זה, אבל זה לא מקרא שמו לכם. אתה לא יכול לקחת מדבר כזה, לברך לקדוש ברוך הוא. למה? הוא אומר, זה גזול. אני שמע, כתוב שם בגמרא, מסכת סוכה, אומר, בן אדם גזל עצים. והלך, עשה מהעצים בין הסוכה. הוא אומר, סוכה קשרה, למה? בגלל שאתה קנית אותם, בשינוי מעשה, ושינית את הרשות גם כן, היו ברשות של הגוי, עכשיו ברשות שלך, יש לו שינוי רשות, יש לו שינוי מעשה, זה כבר, הסוכה היא שלך, אבל אתה לא יכול לברך על זה. אומר, למה? אומר, איך שייך לברך, זה לא לכם, בסוף, בסוכות תשבו, סוכה שיש סוכה שלכם. אבל כאן זה לא שווה, אותו דבר גם כן כותב מרן על גבי לולב. האדם גזל לולב ושיפץ אותו, סדר אותו ככה קצת, אז הוא אומר, זה קשר, אבל לא יכול לברך על זה. למה? אין זה מברך, אלא מן העץ. אומר, מה, דבר שגזלת אותו, אתה רוצה לברך עליו? לכן אומר כאן, אי אפשר לברך על דבר כזה. אז אם זה ככה, עכשיו יש לנו, יהיה לנו בעיה עכשיו, עם כל הכסף שהביאו בני ישראל למצרים, איך הם יביאו את כל הכסף הזה? הפסוק אומר, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעהותה, כדי כסף וכלי זהב. הוא אומר, כל אחד, שאל אותו, כמה ימים אני אחזיר לכם את הכסף. אמר, מה יש לכם? כל כסף וכלי זהב, בתור שאלה לקחו את זה מהגויים. בתור שאלה לקחת מהגוי, זה כבר, זה לא שלך, הכסף הזה. אז איך אפשר לקחת מהכסף שנמסר לבני ישראל? מאיפה יש להם כסף בני ישראל? אומר, אמנם הכסף שהם לקחו בבזדת הים, על קריעת ים סוף, זה אפשר להבין, זה שייך לבני ישראל. למה? זה כמו שכתוב שם במשנה, מסכת בבא מציעא, נראה שהוא מציל מזוטו של ים, ומשלוליתו של נהר, הרי אלו שלו. אדם, יש נהר שוטף, ומישהו נאבד לו, העגיל שלו, לא משנה, נאבד לו, נפל שם בפנים. ירד בן אדם ולקח אותו. זה מקום של בן אדם, בשעה שבן אדם נפל לו, הוא כבר התייאש מזה. אומר, מי יעלה לנו, מי ירד שם לתוך הים כדי שיחזיר אותו? הוא כבר התייאש מזה. מי שמציל משלוליתו של נהר, כן, או מזוטו של ים, והים שוטף, ושטף לו את העבידה שלו, והלך בן אדם, לקח את זה, זכה בה, ושלו. אז מה שהיה, הכסף שהם לקחו על שפת הים, הבנו. אבל הכסף שהם, שהיה להם, וישאלו איש מן התראו, ואישה מן התראו אותה, איך שייך לקחת מהכסף הזה, לתרום לבנות משכן להשם? אז הוא אומר, כחום מאתכם תרומה להשם. דבר מאתכם, 100% שיש לכם. ולא שיהיה בו שום מדנות של גזל, כמו שאמרנו, ויקחו לי לשמי. מה זה ויקחו לי לשמי? התרומה שאתם תורמים, צריך שתהיה תרומה שאפשר להזכיר את שמי עליה, כלומר שאפשר לברך עליה. אז זה אפשר להרכיב בדברי ראשי גם כן, ויקחו לי לשמי. מה זה? שתרומה שאתה תורם למשכן, צריכה לבוא מכסף שאתה יכול להזכיר את שמו של השם עליו. זאת אומרת, אתה יכול לברך עליו. אבל אמרנו, בן אדם שגזל סייה של חטאים, אף על פי שקנה זה בשינוי מעשה, הוא לא יכול לברך על זה. והתורה מבקשת כאן דבר, צריך יהיה 100% שלך. אז איך אומר כאן הפסוק? הוא אומר, כחום מאתכם. אין לנו בעיה, מאתכם זה לא שייך לגבי כסף שהם יוציאו ממצרים. כל הכסף לקחו אותו בתור שאלה. אז אף על פי שקנו אותו בשינוי מעשה, ולקחו שינוי רשות, בכל זאת, אומר, זה לא שייך להגיד שזה שלהם. אז איך אומר כאן הפסוק? כחום מאתכם, מאיפה יביאו כסף הזה? אלא, קראנו עוד כמה פעמים את הגמרא, את המסכת סנהדרין, דף צדיק א', אומרת הגמרא כאן, שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, או לדיון. אמרו לו, הרי הוא אומר, ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים ויש אילום. כל אחד, ונפלו את מצרים, עשו כמצודה שאין בדגן. רוקנו את הכל. אז אמרו להם, בני המצרים אמרו לבני ישראל על יד אלכסנדר המוקדון, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם מאיתנו. לקחתם בתור שאלה, לא החזרתם. אז זה לא שלכם, תחזירו את זה. אז אמר גביה בן פסיסה, בן אדם אחד, אמר לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם. אמר, לפני אלכסנדר מוקדון, אם ינצחו אותי, אמרו להם, הדיוט שבנו נצחתם. זה כלום. ואם אני באמת, ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו נצחתכם. אז נתנו לו רשות לבן אדם הזה, הלך לשם, נתנו לו רשות והלך ודן עמהם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? מה הראיה שלהם? אמרו לו בני התורה, פסוק, ושם נתן תחין העם בעיני מצרים ויש אילום. לא נתנו להם, משאילו אותם. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה אלא בני התורה. שנאמר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 רבו ששעבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. עבדנו אצלכם 430 שנה, 60 רבו אנשים, 600,000 הגמרים לבד נוטף. כולם שתעבדתם בהם בפרך. איפה השכר שלנו? תנו לנו את השכר שלנו. אז כל זה מתווכחים על יד אלכסנדר מוקדון. אמר להם אלכסנדר מוקדון, נחזירו לו את השובה. תענו לו. אתם באתם לבקש את הכסף ששאלתם להם. תנו להם את הכסף ששתעבדו בכם. שתעבדתם בהם. אמרו לו, תן לנו זמן 3 ימים. נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. להם כלום. מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות, וחרמיהן כשהן נטועות וברחו. נגמר הסיפור, נצלו מהם. זה מה שעומד כאן הגמרא. פשוט מאוד. אבל הגמרא, יש לנו בעיה קצת עם הגמרא. מה אומר להם? תנו לנו שכר ששעבדתם בנו 430 שנה. זאת אומרת, אתם רוצים שכר? השכר שלכם תבקשו מי? תבקשו אותו מפרעה. מה לכם בני מצרים? הם, אצל מי אתם עבדתם? אצל פרעה. תבקשו, פרעה חייב לכם שכר של 60 רובו 430 שנה. אבל אתם איפה לקחתם את הכסף? יש לו איש מעת רעהו ואישה מעת רעהותה. מה הם אשמים בדבר הזה? הם השכנים שלכם המצריים, הם השאירו לכם את הכלים שלהם. על מנת שתחזרו להם. אתם לא החזרתם. מה אם הוא אומר להם גביה מפסיסה? הוא אומר להם לא, אבל פרעו חייב לנו. מה אני קשור לפרעו? איך תבקש בפרעו? מה אתה רוצה ממנו? זה לכאורה, זה לא תשובה. איך הוא אומר להם דבר כזה? אלא, אומרים חז'ל, הפסוק אומר, אנוכי השם בעשרת בדברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. מה פירוש בית עבדים? מצרים הייתה בית עבדים, מה הכוונה? זאת פשטות שישראל היו משעבדים שם, 430 שנה בעבודת פרך, הם היו ארץ עבדים. כן? אבל, סבירו חז'ל, אומרים, בית עבדים, ארץ שכל תושביה הם עבדים. לא רק בני ישראל היו עבדים, גם נוצרים בעצמם היו עבדים. הרי פסוק מפורש אומר, שמה, מתי שיש שבע שנות הרעב, נוצרים אין להם אוכל, כולם באו אצל פרעו, תן לנו אוכל. אמר להם, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. בא יוסף, אמר להם, תנו כסף, תנו בהמות, תנו בקר, מה שיש לכם, נמכור לכם. אחרי זה, בתום שנה, ויבואו אליו, בשנה השנית, ויאמרו, לא נכחד מאדוני. כי אם תם הכסף ומפני בהמה לפני אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. לא נשאר כלום. אז אמר להם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעו. אין לכם זירה, זרעתם את האדמה, אז קנה אותם בתור עבדים. אז נמצא שכל עם המצרים שהיו גרים שם, כולם היו עבדים לפרעו. ויוסף לא היה פחות מפרעו, היה גם כן כמו מלך. נשאר משקים מתי שהוא, לפני שהוא... הזכיר אותו בפני פרעו, מה אמר לו? ושם אתנו נער אברי עבד, הזכיר לו עבד, למה? מסביר שם השיב כל נער גימטריה שוטה, אברי אפילו שפה שלנו לא יודע, ולעברי, לא אברי, עבד, אמר לו מה זה עבד? אומר רבי יש, כתוב בחוקים של מצרים, שעבד אינו יכול למלוך. בכל זאת לקחו אותו, מליחו אותו, ויצא יוסף על ארץ מצרים, נעשה כמו מלך. אמר, כולם היו חייבים לפרעו, כולם היו עבדים אצל פרעו, ויוסף היה גם כן משנה של פרעו. נמצא שכולם היו עבדים של יוסף. לכן אומר, הארץ, ארץ מצרים, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הארץ שם היא כולם בית עבדים. לא רק בני ישראל שגרים שם הם עבדים, גם מצרים הם עבדים לפרעו, עבדים ליוסף, עבדים לפרעו, אותו דבר. אבל כולם, הוא קנה אותם ואת אדמתם גם כן, הוא קנה את כולם. אז הם כולם היו עבדים. הפסוק אומר, בארץ ישראל בית עבדים. הסבירו גם כן, הביאו חזם שם לקוטי אריזל, בפרשת לך לך, מה אמר לו השם לאברהם? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום וענו אותה 400 שנה, וגם את הגר אשר יעבודו דן אנוכי, ואחר כך יניסו בחוש גדול. אז זה בארץ לא להם, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מה זה בארץ לא להם? פשטות, בארץ מצרים, זה לא בארץ ישראל. אבל עוד לא ירשנו את ארץ ישראל, איך שייך לקרוא לזה, בארץ לא להם. ודאי שזה ארץ, עוד לא גלנו לארץ ישראל. אז ודאי שארץ לא שלנו. מסביר האריזל, אומר בארץ לא להם, מה הכוונה? אומר גם האנשים שיושבים שם, המצרים, לא רק בני ישראל, המצרים שיושבים שם, אף אחד, הארץ שלו, היא לא שלו. כמו שאמרנו עכשיו, יוסף קנה אותם ואת אדמתם לפרעו. אומר, גם הם, גם האדמות שלהם, הם שייכים לפרעו. אז גם תושביה של ארץ מצרים, הארץ מצרים היא לא שלהם. קנה את הארץ, בארץ לא להם, גם אנשים שגרים שם, לא רק בני ישראל. גם המצרים שגרים שם, הארץ היא לא להם. כולה מכורה למי? ליוסף. ולזה אומר יוסף, אומר הפסוק, ואת העם העביר אותו לערים, מקצה גבול מצרים ועד קצהו. אומר יוסף, אומר, העביר כל מי שהיה גר פה, החליף אותו למקום שני. מי שהיה גר שם, החליף אותו, הרבב אותם, כל אחד העביר אותו למקום אחר. המדרש אומר, ראה זה יוסף ברוח הקודש שעתידים בין ישראל לרדת למצרים, אז אמר, אם המצרים כל אחד יהיה תושב במקום שלו, יגידו על בני ישראל שהם הארץ היא לא שלהם. לכן בא יוסף מיוחד, הלך להעביר מי שגר כאן, להעביר אותו לשם. שכולם יהיו כמו ככה, לא ירדו, כאילו הם לא משתקעים שם, אלא רק זה המקום שנתן להם. כמו הם, כמו בני ישראל. אבל בפירוש, עכשיו רואים, שמה, גם הם שייכים עבדים לפרעו. גם האדמות שלהם היא שייכת לפרעו, שייכת יוסף, הכל, הם כולם הם עבדים. אם זה ככה, הגמרא אומרת, מה שקנה עבד, קנה רבו. כל מה שייך לעבד, שייך למי? לרב שלו. מי הרב שלו? מי זה האדון שלו? זה יוסף. פרעו. אתה לא רוצה יוסף, אתה רוצה להגיד פרעו. בסדר, פרעו. אז זה מה שאמר גבי, אבל פסיסה. אמר, אנחנו עבדנו אצלכם 430 שנה. שתעבדתם בשישים רבו. תנו לנו את השכר. ואם אתם תטענו, השכר שלך, תבקש אותו מפרעו, לא מאיתנו, ושאלו אישה מאת רעהו, איש מאת רעהו ואישה מאת רעהותה, ומה אנחנו קשורים לפרעו? אומר, פרעו, מה אתה רוצה? אומר, כאן, הם האנשים שגרים שם, וכי הכסף זה שלהם, הם כולם עבדים לפרעו, מה שקנה עבד, קנה רבו. אז כל הכסף שנמצא שם, גם הכסף של האנשים הפשוטים, הוא שייך למי? שייך לפרעו. לכן באמת השאלה שלו הייתה שאלה טובה. תנו לנו את השכר שלנו, שאנחנו השתעבדנו בכולם שם 430 שנה שתעבדתם בנו, מגיע לנו את השכר שלנו. נכון שהשכר שלנו צריכים לבקש אותו מפרעו, ואנחנו לקחנו כסף מהשכנים, אבל גם הכסף של השכנים שייך לפרעו. גם הם בעצמם שייכים לפרעו. נמצא שכסף שלקחנו, לקחנו מאת פרעו. כי זה, מתי שהגיעו עד שפת הים, בא הים, ראה שכל אחד בא עם 90 חמורים לובים, כל אחד כספה וזהבה של מצרים, אמר, כל זה גזל בידכם. זה לקחתי אותם בתור שאלה. לא רצה לקרע הים, עד שראה ארונו של יוסף. מה זה ארונו של יוסף? הבין בדבר מה שעשה יוסף. יוסף קנה אותם ואת אדמתם לפרעו. נמצא שכולם הם עבדים לפרעו, נמצא שכסף באמת שייך לנו. חלף עבודתנו שעבדנו שם במצרים. לכן אומר, כיוון שראה את הדבר הזה, הים ראה ארונו של יוסף, ראה מה שעשה יוסף, שהוא קנה אותם ואת אדמתם לפרעו, נמצא שכל הכסף שלקחנו, זה לא שאול, זה לא ששאלנו אותו, מאיפה למצרים, זה כסף שלנו, זה חלף עבודתנו. לכן ראה כך הים, ולכן הוא נקרא. אבל, לפי פירוש הזה שאנחנו אומרים עכשיו, אומרים, זה פירוש טוב לסתם אנשים, אבל פסוק אומר בפירוש רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים מאת פרעו ואכילו את חוקם אשר נתן להם פרעו, אבל כן לא מאכילו את אדמתם. פסוק שמה אומר כך, מי זה הכהנים של עבודה זרה שהיו של פרעו, לא מאכילו את אדמתם והם בעצמם לא נמכרו. החוק מאת פרעו ואכילו את חוקם, היה חייב לפרנס אותם פרעו. נמצא שהכומרים והאנשים החשובים שהיו לפרעו, הם לא נמכרו בתור עבדים. השדות שלהם לא נמכרו לפרעו. נמצא שעכשיו, נכון אם כל אחד ישאל מאת השכן שלו, זה אין בעיה, אבל אם מישהו ישאל מאת האנשים שהחשובים מהכומרים, זה בעיה, זה לא יהיה כסף שלו. לכן דקדקה התורה אמרה, ושאלו איש מאת רעהו. מה זה מאת רעהו? כל אחד, אתה רוצה לבקש מהשכן שלך? אם השכן שלך הוא כומר, אתה בקש ממנו כסף. אומר למה? כי בן אדם כזה, שהוא כהן לעבודה זרה, הוא לא נמכר בתור עבד, לא הוא ולא האדמה שלו. אז אם אתה שואל ממנו איזה משהו, אתה חייב להחזיר לו אותו. אבל בני ישראל הולכים לצאת למצרים, לא חוזרים. אז מתי תחזיר לו? נמצא שמה שלקחת, מה ששאלת ממנו, זה מושל בידך, זה גזול בידך, חייב להחזיר אותו לגוי. לכן, דקדק הפסוק ואמר, איש מאת רעהו, אל תשאלו מאת הכומרים, אלא מאת אנשים שהם כמותכם. מה זה, כמו שאתם עבדים? ככולם היו עבדים שם במצרים. כל אחד יבקש רק מאת רעהו. מה זה? רק דבר מהאנשים שהם עבדים, מהם תקחו את הכסף. אבל מהאנשים שהם לא מכרו את אדמתם, האנשים כאלה, אל תגעו בהם. למה? כי אם תקחו מהכסף שלהם, תצטרכו להחזיר את זה, ואתם לא חוזרים למצרים. ואם שאר הכסף הזה גזול בידכם, לכן אל תבקשו ממנו. לכן בפסיקה התורה וכתבה, איש מאת רעהו, שעכשיו, מתי שכל אחד מבקש מהשכן שלו, שהוא עבד כמותו, זה חלף עבודתו, שעבד שמה. ולפי זה, אומר, זה מה שאומר הפסוק, כי חום מאתכם תרומה לשם. איך הכסף הזה עושים מצרים, זה לא שלנו. אמרנו, זה שייך למצרים, שמושאל מהמצרים. ומה מושאל? אומר, אנחנו עבדנו 430 שנה במצרים, כמו שאומר גביה מפסיסה. לכן, אומר, אם זה ככה, הכסף כבר שייך לנו, ולכן אפילו הכסף שהוצאנו מצרים, לא רק הכסף שיצרנו מקריעת ים סוף, אפשר לתרום אותו למשכן. גם מה ששאלנו, איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, ולכן בכסף כזה מותר, גם כסף כזה מותר להביא אותו למשכן, כי אין בו שום נדנות של גזל. זה חלף עבודה שעבדנו שם. ולכן מובן גם כן למה, איך קרה הפסוק מאת רעהו. אמרנו, זה לא, הגויים הם לא החברים שלנו, הם לא הרעים שלנו. איך קורא לזה רעהו? לכוונה רעהו, כמו שאנחנו היינו עבדים שם, נבקש את הכסף ולשאול כלי זהב וכלי כסף רק מאנשים שמעבדים כמונו. זה פירוש רעהו. כמו שאנחנו עבדים, גם נבקש מאנשים שהם רק עבדים. אבל כומרים, הכהנים לעבודה זרה שלהם, לא נבקש מהם כסף. זה מה שהם אומרים כאן. ומה שאומר הפסוק כאן, כחום מאתכם תרומה לשם, זה באמת מאתכם. זה שייך לנו, כל מה שלקחנו משם, מה שייך לבני ישראל. אפשר להסביר עוד דברים, איך שייך להגיד על כסף של מצרים, שזה כסף שלנו, כחום מאתכם. יש אור החיים הקדוש בי כאן בפרשת בראשית איפה אומר ריברך אלוהים את יום שבעי וקדש אותו כי הוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. בי שם אור החיים הקדוש אכן מצינו כי הקדוש ברוך הוא גילה הדבר במה שאמר בעשרת הדברות כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי. מה זה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ? מה הכוונה ששת ימים? בראת העולם בשתי ימים. אמר לא, הרי גילה כי בשעת הבריאה לא ברא השם כוח בעולם זולת לעמוד שישה ימים בלבד לטעם הנודע לו, גם ידוע ליודעי אמת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו שיכול להחזיק מעמד רק שישה ימים. לא כתוב בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אם היה כתוב בששת ימים, משמע שהשם ברא את העולם בשישה ימים. אבל לא כתוב כי ששת ימים עשה את השם. השם ברא את העולם שישה ימים. העולם יתקיים רק שישה ימים. מה יקרה אחרי זה? נראה. ונתחכם השם וברא יום אחד הוא יוודע להשם ובו ביום חוזר השם ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים אותו עוד שישה ימים וכן עזה דרך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהתקיים שישה ימים, אז מגיע יום שבת, על ידי שאתה שומר את השבת אז העולם קיים עוד שישה ימים, אז אחרי זה רק שישה ימים, שמור את השבת הבאה יתקיים עוד שישה ימים ושבת אחרת עוד שישה ימים וכן עזה דרך. וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו וצריך השם להכינו פעם שנית ובאמצעות שבת העולם עומד. והוא אומרו כי בו ברא, מה אומר הפסוק? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. מה זה כי בו שבת? פירוש באמצעות יום זה שבת מכל מלאכתו. ופירש מה היא המלאכה? היא הבריאה בעצמה. לכן הוא אומר כאן, הוא אומר, קדוש ברוך הוא ברא את העולם שהתקיים רק שישה ימים, על ידי שאנחנו שומרים את השבת, השבת מקיים אותו עוד שישה ימים. לא כתוב בששת ימים, רק ששת ימים עשה את השמיים ואת הארץ. לפי זה אומר, נבין, אומר, ולפי פירושנו זה מצאנו נחת רוח במאמר אחד שאמרו חז"ל במסכת שבת דף קי"ט כל המקדש את השבת ואומר ויכולו כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. עד כאן מי שאומר ויכולו שומר שבת נעשה כאילו הוא שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. אומר איך זה? ודבריהם רחוקים ודחוקים לפי הנראה, אבל מי שמע כזאת, שיבוא האדם והשתתף בדבר שכבר נגמר המלאכתו, אין אחר מעשה כלום, ובמה יעשה שותף? איך בן אדם יכול לעשות שותף בדבר שכבר נעשה? אני שותף הבריאה. מה אומרת הגמרא? כל האומר ויכולו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה המעשה בראשית? הוא עשה אותם השם לבד. עוד לפני שהאדם נברא בכלל. איך נעשה שותף? עוד, מהי הפעולה הגדולה הזאת שבמצעותה ישיג הצגה זו? לכן הוא אומר, ומה שפירשתי, אמת יהגה חכם, ודבר השם בפיהם אמת בטעם צודק. איך? כי להיות ששבת הוא המקיים את העולם כל ששת ימים, ואחר עבור ששת ימים יבוא שבת אחרת וחייהו וקיימהו עוד שנים אחרים. לכן נמצא שעל ידי שישראל שומרים את השבת, אמרנו העולם יכול להתקיים רק שש ימים. אם אתה שומר את יום השבת, אתה נותן חיות בעולם להתקיים עוד שש ימים. נמצא על ידי שאתה שומר את השבת, על ידי שכל אחד מאיתנו שומר את השבת כהלכתה, אז גורמים לעולם שיתקיים עוד שש ימים. נמצא, האם אנחנו לא שותפים במעשה הבריאה? כן? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיחזיק מעמד רק שש ימים. אחרי זה, אם ישמרו את השבת, תקיים עוד שש ימים. אז נמצא שעל ידי שאתה שומר את השבת, אתה מקיים את העולם שיתקיים עוד שש ימים. אז אתה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. לא מדובר על דבר שכבר עבר. דבר שכבר עבר, אתה לא יכול להיות שותף במעשה שכבר נעשה. איך תעשה שותף? לא, אני שותף עד שבוע הבא. אם אני שומר את השבת כהלכתה, השבת הזו, אז אני נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא על שבת הבאה. למה? כי בלי שמירת שבת שלי ושלך ושל כל אחד ואחד, העולם הוא לא יתקיים. לכן אומר, זה מה שאומר. כל המקדש את השבת ביום שבת ואומר ויכולו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. ולך לדעת כי מציאות השבת בעולם הוא קיומו שמקיימים אותו. כי אם אין מקיימים שבת, אין שבת. כן? ולכן ממשיך ואומר, ולך לדעת כי מיום ברא אלוקים את האדם לא חסר העולם דבר המעמיד צדיק יסוד העולם שהוא שומר שבת. אומר, מיום שנברא העולם, אתה תמצא לעולם כל הזמן. לא הייתה שום שבת בלי צדיק שהוא שומר את השבת. אומר, למה? כי האדם הראשון שומר שבת היה. עיין מה שכתוב במדרש תהילים צדיק ב'. ואחריו קם שת בנו. כי הוא גם כן היה צדיק גמור. ואחריו כמה צדיקים. וכשזה נפל, כבר בא השמש שומר שבת מתושלח. כן? ואחרי זה בנוח, ואחרי זה בשם, ואחרי זה באברהם. ומשם לא פסקה שמירת שבת מישראל, ואפילו במצרים יש שומרים שבתות, כמו אמר הרב חז"ל, ונכון הוא. ואחרי זה כבר ישראל קיבלו את השבת. מעמד הר סיני, ודאי שישראל שומרים את השבת. לכן הוא אומר, מאז שהעולם נברא, לא הייתה שבת אחת שלא היה צדיק שהוא שומר את השבת כהלכתה, ובזכותו העולם עומד. נמצא שבשעה שבן אדם הוא שומר את השבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. זה מה שרמזה לנו כאן בפסוק אצלנו, מה אומר? אלה הדברים אשר צווה אדוני לעשות אותם. מה זה לעשות אותם? אמרנו, אם הפסוק מדבר על שמירת שבת, מה שייך לעשות בשבת? הלא כל מלאכות של השבת הם כולם בשב ואל תעשה. כן? כל הדברים הם, אתה יושב, אתה לא עושה כלום, זה שמירת שבת, צריך לנוח. כך שומרים את השבת. אז איך אומר הפסוק לעשות אותם? אלה דברים אשר צווה השם לעשות אותם. הוא אומר, נכון, על ידי שאתה שובת ונח ביום שבת, מקיים אותו, שומר שבת כהלכתה, אז אתה כביכול עושה שהעולם יחזיק מעמד, ימשיך עוד שש ימים. לכן שפירו אומר הפסוק, אומר, ששת ימים, אלה דברים אשר צווה השם לעשות אותם, על ידי שמירת שבת שלך, אתה נותן עוד יותר ויותר שהעולם יתקיים יותר. לפי זה גם כן, סבירו חז"ל, אומר הפסוק שם בישעיה, אומר, אם תענג, אם תשין שבת רגליך ותקדש שבת עונן, כן? אז ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי אדוני דיבר. מה זה, ואכלתיך נחלת, מישהו שומר שבת, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. מה הכוונה? אלא, ידוע ש... נביא כאן בתנא דבי אליהו זוטה פרק י"ט סימן ג' אומר כאן, אמרו רבותינו, בעוד כשהיו יעקב ועשיו במעי מן, אמר יעקב לעשיו, עשיו אחי, שני אחים אנחנו לאבינו, ושני עולמות יש לפנינו, העולם הזה והעולם הבא. אומר, העולם הזה יש בו אכילה ושתייה ומסע ומתן ולשאת אישה להוליד בנים ובנות, אבל העולם הבא אינו כן בכל המידות הללו. ואם הוא רצונך, טול אתה העולם הזה ואני טול העולם הבא. כן? יעקב, אמר יעקב לעשיו, יש שתי עולמות, אתה תקח העולם הזה ואני אקח העולם הבא. ומניין שכחו, מניין שעשו הסכם בנגמר העניין, שנאמר, ויאמר יעקב מכרח היום את בכורת היכלי. כשם שהיינו אומרים בבטן, כמו שהחלטנו בבטן, מכרח היום את בכורת היכלי, והבכורה זה העבודה של הקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה מזה? אתה צריך, רק את העולם הזה אתה צריך. העולם הבא זה שלי. לכן, מכרח היום את בכורת היכלי, ומכרח היום, מה זה היום? כי אותו יום שהיינו מאמנו, וסיכמנו על ההסכם הזה, ככה תעשה. באותה שעה נטל עשיו בחלקו את העולם הזה, ויעקב נטל חלקו בעולם הבא. יעקב יש לו את החלק בעולם הבא, ועשיו בעולם הזה. עכשיו השאלה אם זה ככה, וכשבא יעקב מבית לבן, וראה עשיו שיש ליעקב נשים ובנים ועבדים ושפחות בהמות בכסף וזהב, אמר לו, מאיפה? עשינו הסכם בינינו שהעולם הזה שייך לי. מה פתאום אתה יש לך כל הדברים? מיד אמר עשיו ליעקב, יעקב אחי, לא ככה אמרת לי שטול אתה העולם הבא ואני טול העולם הזה? ואינה לך כל העולם הזה, נשים, בנים, ממון, עבדים ושפחות. למה אתה משתמש ונהנה מן הדברים שבעולם הזה כמותי? הדברים שייכים אליי. אמר לו יעקב לעשיו, זה מעט הרכוש שנתן לי הקדוש ברוך הוא להשתמש בו לפי הצורך שלי בעולם הזה. אז זה קצת נתן לי הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אומר, נכון, אני בשבילי זה העולם הבא, אבל איך אני יכול להגיע לעולם הבא? צריך לעבור דרך העולם הזה, צריך לחיות, צריך לאכול, לשתות, להוריד בנים, צריך לעשות את הדברים. לכן זה מעט מן המעט שנתן לי הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, כדי שאני אזכה בו לעולם הבא. שנאמר, וישאת עיניו וירת אנשים את הילדים, ויאמר מי ילדך, ויאמר הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. באותה שעה העמיד עשיו בדעתו ואמר, ומה העולם הזה שאין ליעקב חלק בו, כך נתן לו הקדוש ברוך הוא. העולם הזה זה שייך לי. בכל זאת ראה כמה יש לו ליעקב בעולם הזה. אז העולם הבא שלפי ההסכם זה שייך ליעקב. איזה טובה יש לו ליעקב אבינו. אחרי זה אומר כאן, באותה שעה אמר לו עשיו ליעקב, יעקב אחי, בואו נעשה שותפות, אני ואתה. תול אתה העולם הזה והעולם הבא בחצי, ואני תול גם כן העולם הזה והעולם הבא בחצי. כן, רצה ככה, רק יעקב אומר לא רצה, אומר אדוני יודע כי ילדים רכים, לא רצה. אבל אחרי שראה ככה, רצה עשיו מה? רצה להתחלק גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אומר, אם העולם הזה לא שייך ליעקב, תראה איזה טובות יש לו. אז איזה טובות מחכים ליעקב בעולם הבא. לכן תבר הזה. עכשיו הוא בוקש שיהיה לו גם כן חלק בעולם הבא. נמצא שמה אומר כאן תנדב אליהו זוטה? אומר, העולם הזה שייך לעשיו. אז איך אומר פסוק, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. איך אתן לו נחלת יעקב אביך? נחלת יעקב זה העולם הבא. איך אתן לו כל הטובות בעולם הזה? אלא, כפי שאנחנו הסברנו, אמרנו, כיוון שהעולם הוא מתקיים רק על ידי שמירת שבת. אם בלי יעקב וזרעו של יעקב שישמרו את השבת, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. נמצא שיעקב, על ידי שמירת שבת שלו, הוא זה שנותן חיות לעולם שימשיך עוד שש ימים. נמצא שכל העולם שש ימים שנשארו של השבוע הבא, אומר, זה כל זה שייך למי? שייך ליעקב. אם לא היה יעקב ששומר את השבת, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. מסע שכל הטובות שיש בעולם, הם באים בזכותו של יעקב. תגידי, אולי עשיו יבקש לשמור את השבת, שהוא יקיים את העולם הזה. אבל לא, ההלכה, גוי ששבת חייב מיתה, הוא לא יכול לשבות. לכן אין ברירה, רק יעקב צריך לשמור את השבת, גוי ששבת חייב מיתה. יהודי שהוא יושב ושומר את השבת, אז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, וגורם לעולם להתקיים עוד שעמים. מסע, מה שיש בעולם הזה באמת שייך ליעקב. לכן זה מה שאומר כאן תנדב באליהו, אבל באף על פי שהעולם הזה שייך לעשיו, אבל הרי עובדה אומר, כי ששת ימים עשה את השם את השמיים ואת הארץ, כמו שאמר הרחים הקדוש, אז בלי השמירה של יעקב אבינו, הוא אומר, זה לא שווה כלום. ולכן, אומרת, בעולם הזה שייך גם כן חלק ליעקב אבינו, שיכול להתפרנס ולחיות בעולם הזה, כי כל העולם, כל מה שנמצא בעולם שייך, זה בא בזכותו של יעקב אבינו. בזכות שמירת השבת הזה. לפי זה אנחנו נבין גם כן דבר שכתוב שם בהלכה, או בחושן משפט, מביא עוד הרמה, בסימן שין ממחית, בסימן שמח, שין ממחית, מביא שם הרמה, אומר, יש מחלוקת בגמרא, מסכת בבא קמא, באדם שהוא טעות הגוי, גוי שהוא תבלבל אותך בחשבון. נתת לו 20 דולר, קנית ממנו משהו, החזיר לך עודף של 100 דולר. זה קורה, גוי, תבלבל. מותר או לא? אז אומרת, טעות הגוי מותרת, אין בעיה. הגמרא רק אומרת, בתנאי שלא יהיה מצב שיכול לברר מי הוא זה שעבד עליו. לא עבד עליו, הוא טעה. אז אם יש מקרה של חילול השם, יכול לדעת שאתה הוא זה של... אתך עשה את הטעות ואתה שתקת, יצא מזה חילול השם, תראה יהודי הזה. כן? אבל אם הוא טעה אותך, אתה יכול לקחת. הנה, כתוב שם בגמרא, שם החכם אחד, אומר, טעה אותו הגוי, טעה אותו בחשבון, אז אמר לו, תראה, אני סומך עליך. אמר לו, אני מחזיר לך את העודף, כמה אתה... ראה אותו בשעה שהוא סופר את הכסף, ראה אותו שהוא תבלבן, אבל הוא אומר, זה הנה העודף שלך. הוא בלבו, החכם הזה, אומר, נתתי לו רק 20 דולר, מחזיר לי עודף של 100 דולר, אמר, תספור אותם, אמר, אני סומך עליך, אני שם אותם ישר בכיס. אז סומך עליו, אז נגמר הסיפור. אז מה זה, אומר, הוא לא יכול, טעות הגוי מותרת. אבל כותב הרמה, יש אומרים, טעות הגוי מותרת, מה הכוונה טעותו? כלומר, גם לטעות אותו גם כן, יש אומרים שמותר. לבלבל אותו בחשבון, הגוי מאיפה מבין שמה, תעבוד עליו, תגיד לו ככה זה כפות זה, זה, תעשה לו, תבלבל אותו בחשבון, יש אומרים שגם זה מותר. איך זה? יש אומרים גם כן יותר מזה, הפקעת הלוואה שלו. אז זה הפקעת הלוואה, ודבר שאתה חייב לשלם לו, אתה מבריח את עצמך מזה, כמו בן אדם מבריח את עצמו מן המכס. יש אומרים שגם זה שמה מן הגוי, אומרו, אם אין בזה חילול השם, אומר, יש אומרים שזה מותר. אבל איך ייתכן דבר כזה? הגמרא שמה אומרת בפירוש, אומר, טעות הגוי מותרת, אבל גזל הגוי, אסור. אסור לגזול מהגוי. אז איך יהיה ככה? אלא, אומרים, לפי איך שאנחנו הסברנו כאן, אבל באמת, כל מה שיש בעולם הזה, זה שייך למי, ליהודים ששומרים את השבת. בלי שמירת שבת, אומר, זה לא שווה. העולם חוזר לתוהו ובוהו. ורק ישראל שומרים את השבת, רק בזכותם העולם מתקיים עוד 6 ימים. נמצא, נכון שכל זמן שהכסף נמצא אצל הגוי, אני אסור לי ללכת ולקחת את זה, לגזול זה מהגוי, וזה אסור. לקחת ולאסור, אף עד פי שהעולם מתקיים בשביל ישראל, בשביל שישראל שומרים את השבת, אז בכל זאת אסור ללכת אצל הגוי ולגזול לו את הכסף שלו. גזל הגוי זה אסור. למה? לא יהיה יותר גרוע מתנות כהונה, כך אומרים חז"ל. מתנות כהונה למי שייכים, ישראל יש לו עוד מתנות כהונה שייכים לכהן. אז הממון הזה שייך לכהן. ובכל זאת, אסור לו לכהן שיבוא ויחטוף את המתנות כהונה מיד ישראל. אמר לו, לא. הכסף הזה, החזה ושוק, כל 24 מתנות כהונה, כל הדברים האלה שייכים לכהן, נכון. אבל אסור לך, אתה הכהן, שתבוא ותחטוף אותם מאת ישראל? אסור לך. תרומה, צריך לתת לך תרומה. אנחנו, ישראל, הולך מביא לך תרומה בדרך כבוד. אבל יבוא כהן אצל ישראל, ייקח את זה בחוזקה. מרבה אם לא, ולקחתי בחוזקה, כמו בן העלי. הוא רוצה לעשות דבר כזה, הוא אומר, אסור לו. למה? נותנים לך את זה בדרך כבוד. כן? לכן, אף אחד שזה שייך לכהן, אנחנו אסור לנו לאכול, ישראל שאוכל תרומה, חיה מיטה בידי שמיים. לכן, אבל כל הדברים הללו, אף אחד שהם שייכים לכהן, אסור לו לכהן שיבוא ויקחת אותם. אז אותו דבר, אף אחד שכל הטובה שיש בעולם הזה שייכת לעם ישראל, כי רק בזכות שמירת שבת העולם מתקיים, נמצא שכל העולם, מה שיש בו, שייך ליהודים. בלי שמירת שבת של יהודים, העולם חוזר אותו בבוא. נמצא שהעולם הזה, שיחול לו לעם ישראל. אבל בכל זאת, ללכת אצל הגוי ולגזול את זה מידו, זה אסור. אבל אם הגוי כבר תבלבל, והכסף כבר נמצא אצלך, אז בין כל וכה, כסף זה שייך אליי. תכן, במקום שאין חילול השם, אומר זה בסדר. אם יש מקום של חילול השם, אומר זה עלול לעשות זה חילול השם, יגידו הגויים שיהודים ככה הם עושים. אבל במקום שאין חילול השם, טעות הגוי, אומר זה מותרת. אבל הכסף כבר נמצא אצלך. לכן זה מה שהסבירו כאן, הדברים הללו. לפי זה, עכשיו אומר כאן הפסוק, אומר, כחום מאתכם תרומה להשם. אמרנו, איך יכול להיות שזה מאתכם, הכסף שלכם? איפה יש להם בן ישראל כסף? מה ששאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. כסף זה שייך לגוי, אתם לקחתם בתור שאלה. אז תרוס אחד אמרנו, בגלל זה חלף מקום העבודה שעבדנו אצלהם. תרוס שני, אומר, על ידי שמירת שבת, אנחנו זוכים בכל מה שיש בעולם הזה. לכן אומר, אף על פי שלקחנו מאת הגויים, אז כל זמן שלגזול מהגויים אסור לנו. אבל איך אנחנו לקחנו ממצרים? וישאלו בתור שאלה. הכסף שלהם בא אלינו בהתר, בתור שאלה. עכשיו, אחרי שכסף נמצא אצלנו, עכשיו הם לא צריכים להחזיר להם את הכסף. למה? אומר, כי הכסף באמת שייך אלינו, גם כשהיה אצלכם היה שייך אלינו. עכשיו שכבר הגיע אלינו בדרך היתר, זה לא שלהם כבר. עכשיו הכסף 100% שייך אלינו, כי על ידי שמירת שבת שלנו, העולם שייך אלינו. נכון, אם היינו גוזלים את זה ממצרים, זה סיפור אחר. אבל לא גזלנו ממצרים, אנחנו איפה? וישאלו, איש מאת רעהו. כל אחד שאל מאת השכן, אז בזה, כיוון שאנו בא לידינו בהתר, לכן הכסף הזה שייך לבני ישראל, ואפשר לקחת מהכסף הזה לבנות לנו משכן. סיכות זה רואים, ולכן משה רבנו הוקדים להם כאן, פרשת שבת, פרשת המשכן, שלא יהיה קשה לבני ישראל, אתה מבקש שנתרום לך כסף וזהב בכל מיני דברים למשכן, כמה זהב תרמו בשביל המשכן. כל הכלים של המשכן היו, כולם עשויים זהב, מצופים זהב, בבים זהב, כולם היו עד הארון, הקירובים, כולם היו זהב טהור, מנורה, כל זה הרבה כסף. הרבה דברים גם כן תרמו. מאיפה יבואו את כל הכסף? מה שהביאו מצרים. ומשה רבנו מדגיש להם, כחום מאתכם תרומה לשם. איפה נביא מאתנו? מאיפה הכסף? זה לא שלנו, כל זה ישלנו. לכן עובדים להם משה רבנו על פרשה של שבת. על ידי כוח ושמירת השבת, אנחנו נותנים חיות לעולם שהתקיים עוד שעה ימים, בסדר שכל העולם שייך לנו בזה, לכן נגדיר להם את הדבר הזה, כל מה שיש, אף אבי שלקחתם בתור שאלה זה שייך לכם. אתם יכולים לקחת את הכסף הזה לבנות בו משכן להשם. זה מה שרואים כאן, כוח קדושה של השבת, שעל ידי שבן אדם שיושב ושומר את השבת, אומר הוא זוכה בכל הדברים הטובים עלינו. וכל זה בא מכוח קדושת השבת. לכן, וכמו שחזל אומרים, אם ישראל שומרים את השבת, אז מיד הם נגאלים. כשישראל שומרים, עם ישראל, או כשיעשו מצרים, אומר, היו כמה אנשים שחללו את השבת. אפילו שבת ראשונה כתוב במדרש, אומר, יצאו דתן ואבירם, והיא ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. יצאו עם הכלים שלהם, חללו את השבת. אז לא שמרו את השבת, לכן לא באה גאולה. אמנם, מה שאומר אור החיים הקדוש, מעולם לא תעבור שבת בלי שלפחות יהודי שישמור את השבת. מאז בריאת העולם ועד סוף העולם. כי על ידי שמירת השבת, העולם מתקיים עוד שעה ימים. אז מכאן רואים כוח קדושת שמירת שבת. אם ישראל שומרים שתי שבתות, מיד הם מגלים. לכן בעזר השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנוכל לשמור את השבת כמו שצריך. הוא אומר, אם תשים שבת רגליך, עשות חפציך ועם קודשי, אז תענג על אדוני. אז מה זה עד תנהג על השם, יכול ליהנות גם מהעולם הזה, והרכבתיך עלמותי הארץ, והרכבתיך נחלת יעקב אביך. למה? כפי השם דבר. קדוש ברוך הוא יעזור לנו בעזר השם, שנוכל לשמור שבת כהלכתה, ועל ידי זה בעזר השם, נוכל לזכות בעזר השם עם גאולה שלמה, אמן ואמן.